נדהה מקראת תלמוד תורה. ראינו קצת בפעם האחרונה את העניין שמקראת תלמוד תורה זה לא ללמוד כדי לדעת, זה מטרה ולא אמצעי. אתם זוכרים, הבאתי ראיה מברכת התורה, שנשים חייבות בברכת התורה, כתוב בשולחן ערוך, ומצד שני נשים כתובות ממצוות תלמוד תורה. אז המגן אברהם והמשנה ברורה כתובים שם שהן חייבות במצוות שהן צריכות בהן. זאת אומרת, הן צריכות ללמוד כדי לדעת מה להן לעשות. ואמרתי שזה מה שנקרא בהלכה להיות פטור מתלמוד תורה. אז נשים שחייבות ללמוד את המצוות כדי לדעת מה לעשות, הן כאלה שפטורות מתלמוד תורה. אז זה בעצם אומר שללמוד תורה, או מצוות תלמוד תורה, היא לא ללמוד כדי לדעת מה לעשות, כי בזה גם נשים חייבות. אז אם הן פטורות, הן פטורות מהלימוד שהוא מטרה לעצמה, לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, ובעצם זאת מהותו של לימוד תורה. הבאתי את רש"י בפרשת בחוקותיי, שאומר שם שיש שלושה דברים בעבודת השם, כן, בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז יש ללמוד עמל התורה, שתהיו עמלים בתורה, רש"י מביא שם, כן, מה שהמשגיחים תמיד מביאים. ושבוש דרך אגב, זאת אומרת, מה שאומרים תמיד שתהיו עמלים בתורה, הכוונה שפת במלח תאכל ועל הארץ תחיה, לא חושב זאת הכוונה שם. תהיו עמלים בתורה, הכוונה שתהיו עמלים בתורה בשביל התורה, זאת לא בשביל משהו אחר, שהתורה היא מטרה ולא אמצעי. אחרי זה יש ללמוד כדי לדעת מה לעשות, ואחרי זה יש לקיים את מה שלמדת ועשיתם אותם.
למה אנשים פטורות? זה לא הזמן גרמנו.
מה? זה לומדים לא בגלל הזמן גרמה. כן, בדיוק. לכם ולא בנותיכם. אוקיי, אז מה שכתבתי עכשיו במקור ראשון על העניין הזה של מינוי נשים לרבניות, אז הזכרתי את סוג הדרשות הזה, שיש סדרה שלמה של דרשות, נגיד, עמדו האנשים ולא הנשים, שפוסל נשים לעדות. או לבניך ולא לבנותיך, שפותר נשים ממצוות תלמוד תורה. או מלך ולא מלכה, שעונות לסררות, לא למנות נשים לסררות. כל הדרשות האלה הן דרשות נורא מוזרות, כמו שכתבתי שם, זה רק במערה מוזגה. מה?
נשים מותר לרצח, גם מרצח. לא כתוב לא תרצחי.
לא, זה לא בגלל לשון זכר. לא בגלל לשון זכר, מי שמוזכר שם זה אנשים ולא נשים. זה לא שהפועל כתוב בלשון זכר. אבל אתה צודק שבאותה צורה, כמו שהפעולה נכתבת בלשון זכר כלשון גנרית, גם האובייקט או האדם מוזכר בלשון זכר כלשון גנרית. חז"ל עצמם אומרים את זה. לישבה כתוב אישה לאיש לכל הנשים שבתורה. זאת אומרת, גם כתוב בשפה של איש, הכוונה גם לאישה, כי זה הכוונה זה רק לשון כללית, לשון גנרית. אז למה פה בכל המקומות האלה דורשים דווקא אנשים ולא נשים? לכן טענתי שם שזה סוג של אסמכתא בעצם, ולכן אולי זה אפילו בר שינוי, אבל זה כבר דברים...
לא לגבי נביא ולא נביאה, למה לא נאמר?
כי אין דין כזה, מה טוב, למה לא נאמר? ולמה שם לא ממעטים נשים? שאלה טובה, אבל...
יש נביאות.
כן, כל התורה היא כזאת.
בדיעבד.
אני אומר, כל התורה היא כזאת, זאת אומרת, גם נביא אתה לא ממנה, אז אין פה מה לאסור על אישה להיות נביאה. אם הקדוש ברוך הוא ינבא אותה, היא תהיה נביאה.
גם מלך?
לא, מלך אנחנו ממנים. לא משנה, אבל אנחנו ממנים. אז אומרים לי, אל תמנה מלכה, אלא רק מלך. אבל כשהקדוש ברוך הוא מנבא מישהו, אז הוא מחליט את מי הוא מנבא, הוא לא צריך להפעיל איסורים. זה כמו, יש הרמב״ם השורש ה-14, הרמב״ם מביא שם את בהג, שבהג מונה את העונשים במניין המצוות. עונש סקילה, שריפה, מלכות, כל ה... אז בין היתר הוא מונה את קרת. אז שואל עליו הרמב"ם, מה זאת אומרת, אתה מונה בתור מצווה להטיל עונש קרת? עונש קרת זה הקדוש ברוך הוא נותן. אתה יודע אם אתה יכול להטיל מצוות. אבל הוא יודע מתי לתת עונש ואיזה עונש לתת. הוא לא צריך לכתוב לעצמו מצווה לתת עונש קרת על מקרה כזה או מקרה אחר. אפשר ליישב את זה, כן, כל חייבי קריצות ש... לקו נפטרו מדי קריטתן, זאת אומרת, מי שחייב קרט, אז זה נפקא מינה שאנחנו צריכים להרגות אותו, ואז הוא נפטר מדיני קריטות. אז כן יש איזשהו עניין לקבוע מתי מישהו חייב קרט ומתי לא. הזכרתי פעם, אני חושב, את הפולמוס, פולמוס הסמיכה במאה ה-16 בצפת, שבשוט מהרלבך, בתשובה האחרונה שלו, זה נקרא קונטרס הסמיכה, שם זה המקור שממנו לומדים על כל העניין הזה, והוא היה בראש המתנגדים, המהרלבך, חכמי ירושלים. אבל אנשים פחות מכירים את זה שבעצם המוטיבציה לחדש את השמיכה לא הייתה כל כך המוטיבציה הגאולית, המשיחית, לא יודע איך לקרוא לזה, כמו שהיה בתחילת קום המדינה, שגם רצו לחדש את הסנהדרין, אלא מוטיבציה לכפר על הנוסים בספרד. זאת אומרת, הנוסים שחטאו, רצו למנוע אותם מקרת, כי הם עברו בעצם איסור. רצו למנוע אותם מקרת, ולכן רצו להלקוט אותם כדי לאפשר להם להתכפר. כי חייבי קריטות של הקור נפטרו מדי קריטתן, ומלכות זה רק בעידים סמוכים, לא סתם שנותנים למישהו מכות, זה לא עוזר. אני צריך פסק בעידים, מלכות מכוח פסק בעידים. טוב, ארוך אופן.
אני רוצה לשאול אותך, לגבי ההיררכיה שציירת שהרמה הכי גבוהה זה ללמוד תורה נשמע, כמו מה שנפש החיים מתיר. אבל לדעת, האם זה תוכנית עסקית שעובדת כדי לשמור על האומה? זאת אומרת, כשהשם...
רק זה עובד.
מה?
רק זה עובד.
אבל 90% מהחברים באומה נושרים.
הם לא נושרים.
הם לא יכולים, הם לא מסוגלים ללמוד את התורה ברמה.
לא נקל לנשור, זה במעגל השני.
והם מתבוללים, זה באותו רגע שנפש החיים כותב את כל הפולמוס שלו וכל זה, 90% מהיהודים הם ב...
לא, נפש החיים לא טוען
ש... ברלין וכל זה, זאת אומרת... It's not sustainable. This model is not sustainable. כי זה רק גברים שהם ברמה שכלית אינטלקטואלית גבוהה מאוד
שיכולים
יכולים לחיות את הדבר הזה, וזה לא יתכן שהשם נתן את התורה בהר סיני רק לסוג הזה של אנשים.
אני לא חושב שזה נכון. אני אגיד לך למה. יש סתם ברקע, יש איזו אמירה של רב חיים מבריסק, אמרו לו למה אתה לא מקל באיזושהי שאלה, אז אמר אם אני אקל באיזשהו נדנוד איסור דה רבנן בשבת, אז שוליית האופק בפריז יעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, יש איזושהי תפיסה של מעגלים. עכשיו רב חיים וולוז'ינר כותב את הדברים שלו לאיזושהי אליטה שאמורה להיות אוונגרד או מעגל פנימי, ליבה. הוא לא אומר שמסביב לא, כל השאר לא שווים כלום, הוא לא כולם אמורים לעשות אותו דבר. מה שהוא כן רוצה לומר, שזה יוצא נגד החסידות, זה שעדיין צריך לשמור על ההיררכיה. זאת אומרת, עדיין צריך להבין מי בליבה ומי במעטפת. לכל אחד יש מקום. אל תחשוב שגם אתה רבה. אתה לא רבה. זאת אומרת...
למה קרוב ברחו מזה? הרוב ברחו, הרוב עזבו, אז הפטנט לא עובד.
גם לא יודע את החסידי, כן עבד, הנה הרוב ברחו. מי ישם בזה שהרוב ברחו, החסידים או הליטאים, אני לא יודע. ברחו, זה עובדה, אני מסכים, אבל מי ישם בזה? חיים ולוז'ינר או החסידים? לא יודע, או שניהם או אף אחד מהם.
יש איזושהי טעות בתפיסה
שלנו. מי אמר שזה זה? זה טעות של קורלציה, את יודעת. כשיש קורלציה בין שתי תופעות, זה לא אומר שיש ביניהם קשר סיבתי. זה שהייתה תופעה מסוימת, ואחרי זה, בצמוד היה הופיע תופעה, זה לא אומר שזאת באה בגלל זאת. היו עוד הרבה תופעות באותו זמן, ואולי גם הן גרמו לבריחה. למה דווקא את תולעת את זה בגישתו של רב חיים וולוז'ינר?
אז הוא צריך לשבת, להעמיק ולבנות, לנסות לפתור את הבעיה הזאת. הוא רק עסוק בעצמו.
לא, לא, לא מסכים בכלל.
הוא עסוק באיך הוא, הגבר המכונה שאוהב התעסקות אינטלקטורית
בגמרא,
איך הוא יכול
להגיע
לשבת,
ואותו
רגע,
כולם,
כל
האומה
מתחרפת.
אני לא מסכים, לא מסכים. אני חושב ש...
צריך למצוא את הנוסחה
שכל העם
יכול להיות חלק
מהעם. לא, גם בזה אני לא מסכים. גם בזה אני לא מסכים, כי אין נוסחה אחת שכל העם נמצא את עצמו. אלא מה? יש זה כמו היום שמדברים על... לא, זה דיון חשוב, לכן אני...
כל זה יש ליבה ויש מסביב. כל זה.
לא, אני אומר, למשל, השני על החינוך. יש כאלה שדוגלים דילמות של היום. כן, האם לבנות חינוך למכוננים, חינוך לכישרוניים במיוחד, או שלהכניס את כולם באותה כיתה ולנסות עד כמה שאפשר ללמוד ביחד. אני לא יודע מה הפתרון היותר נכון, אני חושב שהראשון. למרות שהרבה אנשים יגידו שהשני.
תלוי
איך הבן שלך. מה? אתה טועה, אתה טועה.
לא אתה.
לא, לא, אתה טועה, זה לא תלוי מי הבן. לא, לא תלוי. אני אומר שגם לטובת החלשים יותר טוב שהם יהיו לבד. אני חושב שכן. אבל בסדר, אבל זה דיון אחר. אני לא בא להכריע כעת השאלה, אלא בא להראות שיש לה שני צדדים. יש שני צדדים. יש מישהו שרוצה להגיד, אנחנו צריכים לדאוג לכולם בנוסחה אחידה. כולם צריכים לדאוג אותו דבר. מה זה מביא? זה מביא כמובן להורדת הרף. להגיד, אוקיי, בוא, כן, בדיוק, בוא נוריד את הרף. לא מדבר פה על שירות צבאי של נשים, עניין ממש אקטואלי, וגם שם יש דיון דומה. ומצד שני מישהו אומר, עזוב, בוא תטפל בכל אחד לפי מה שמגיע לו. עכשיו אם יש מישהו שרוצה לקדם את החינוך למצוינות, את החינוך למכוננים למיוחדים, זה בסדר גמור, כי החברה מאוד צריכה את זה. ויחד עם זה כמובן צריך לטפל בכולם בדרך שמתאימה להם, אבל זה לא מה שהם חיים, אבל לא שיוצא לעשות הכל. הוא רוצה עכשיו להתראות באנשים המצוינים, נכון, כי הם באמת הכי טובים, ברור, כי הם באמת הכי טובים, ברור, מה זאת אומרת? רק המכוננים הם הפיזיקאים הכי טובים, מה, איזה מין לא דמוקרטי זה, מה זאת אומרת? בוא נכיר בכולם כפיזיקאים, זה יהיה נהדר, כולם ילמדו פיזיקה.
אבל זה דת, זה עם.
אבל גם בדת יש מצוינים, למה לא תגיד לי שבכלל לא כדאי שיהיו תלמידי חכמים? כי סך הכל לא כל אחד מסוגל להיות תלמיד חכם, אז למה להגיד שהתלמידי חכמים יותר חשובים או יותר מרכזיים? אני חושב שזה לא נכון. בהפך, אם אני רוצה להחזיק מרקם חברתי בריא, אז לא צריך לאבד את ההיררכיה, צריך לדעת מה המודל הנכון יותר, מה הליבה ומה הפריפריה, וכל בן אדם שנמצא בפריפריה יש לו תרומה גם ייחודית שהוא יכול לתת ואחרים לא, בסדר, ועדיין לא צריך לאבד לטשטש את התחומים. אני נגד השוויון האולטימטיבי הזה, היחסיות הזאת, אני לא מסכים לה בכלל. אני לא חושב שגם היא פותרת את הבעיות, חוץ מזה שאפילו אם היא כן פותרת את הבעיות, אני לא בטוח שנכון לנקוט בה. פותרים את הבעיות, אז מה? אבל השאלה מה נכון?
התשובה הזאת נכונה אם הלימוד היה כדי לקיים. אבל השאלה שלה נכונה, כי אם הלימוד הוא לא כדי לקיים, אלא בפני עצמו, מה האפליה הזאת? נוצרה מצווה שהיא טובה באמת רק...
אז זה נוצרה. הקדוש ברוך הוא קבע שיש מצווה, אז זה נוצרה. הקדוש ברוך הוא אמר שיש מצווה תלמוד תורה, אוקיי? עכשיו נניח שיצא לי... אז הוא מפלה. ומה עם המצוות שמותירים מיועדות לכהנים? למה הוא מפלה אותם? אני רוצה לבית המקדש, למה? למה הוא מפלה אגב את הנשים, שרק הבעל מגרש את האישה ולא האישה מגרשת את הגבר? יש המון דברים שיש אפליה, אבל בהנחה שהקדוש ברוך הוא התכוון לזה, בהנחה שהוא התכוון לזה, אז זה מה שהוא התכוון. אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים רק כדי שלא תהיה אפליה. השאלה מה נכון? אחרי זה צריך לראות מה עושים במסגרת זאת. אני לא חושב שתשנוש התחומים הזה מועיל. זה שכולם שווים אותו דבר זה לא עוזר כלום. זה רק מתשטש. זה לשמר את הדבר הלא נכון. זאת אומרת, אתה עוזר בשימור הדבר, אתה מטפח אותו, אבל אתה משלם בזה שהדבר שעליו אתה שומר הוא לא הדבר הנכון. אז מה זה עוזר לי? זה נורא ישמר את כולם, ואנחנו נשמור את התורה, וכולנו נהיה, הכל יהיה נהדר, זה רק לא תהיה התורה. זה משהו אחר. אתה מבין? אני כמובן מקטין את זה, אבל...
או שאנחנו אף פעם לא
נכלול
את כולם,
לא, אנחנו לא שלא נכלול את כולם, אלא לא כולם יהיו במעגל המרכזי. לא כולם יהיו במעגל המרכזי, נכון? לא כולם משה רבנו, נכון?
אבל זה גם, זה
מבריח אנשים. אז אם זה מבריח אנשים, מה לעשות? אתה צריך להסביר להם שהם לא צריכים לברוח. אבל זה לא, אי אפשר להסביר להם שהם שווים כמו משה רבנו, כי הם לא. אפשר לשקר להם, אבל זה שקר. זה פשוט לא נכון. טוב, בואו נמשיך. היום אני, מה שאני אגיד היום טיפה יעדן את מה שאמרתי. לא, אמיתית, לא בתור תירוצים, כי אני לא אוהב תירוצים. מה שנכון נכון ומה שלא לא. אחרי זה צריך לראות מה עושים עם מה שנכון. אז היום אני אנסה לראות מה עושים עם מה שנכון, מה שאני חושב שנכון. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו באמת להמשיך צעד אחד הלאה, נחזור בסוף לאנשים, בסוף השיעור. אולי אני אביא, לא יודע אם יש פה מספיק דפים, אבל תסתכלו אולי שניים, אין מספיק כנראה, תסתכלו אולי שניים בדף או משהו כזה, אם תוכלו. יש פה כמה מקורות שאפשר לראות, כדאי לראות בפנים. המקור הראשון זה מנחת חינוך, ששם בעצם הופיעה הראיה שעכשיו דיברתי עליה מברכת התורה. הוא מביא הרב המחבר עוד ברכה מן התורה, חוץ מברכת המזון כמובן, המנחת חינוך חזור על מצוות הפלמת, שזאת מצוות ברכת המזון. בסוף המצווה הזאת החינוך מזכיר גם את ברכת התורה, שברכת התורה, הרמב"ן מוסיף את זה במניין המצוות שלו, אבל הרמב"ם לא מביא את זה במניין המצוות. והמנחס חינוך כותב ככה, הוא מביא הרב המחבר עוד ברכה מן התורה, היינו ברכת התורה, כדעת הרמב"ן שחישב ברכת התורה למצוות עשה, וכן הסכימו הרבה ראשונים, וגם כן מן התורה לומר לפי צחות הלשון הזה שבח על נתינת התורה הקדושה. רק חז"ל תקנו נוסח הברכה ותקנו שניים או שלושה ברכות לכל מעל כדאית להם בשולחן ערוך סימן מ"ז בבית יוסף בראשונים שוט שהגתר יבוא. ודעת הרמב"ן הוא רק מדרבנן, היום באחרונים שהעריכו בזה. ומצווה זו אינה מחויבת רק אם רצה ללמוד מצוות עשה עליו לברך. זאת לא מצווה חיובית, זאת, כן, זה כאילו מצווה קיומית. אם אתה רוצה ללמוד, אז תברך. זה לא מצווה קיומית, זה חיובית מותנה. דיברנו על זה פעם. ואין בשולחן ערוך המערער אין צריך לברך, והכותב צריך לברך. ואין שם באחרונים. ומבואר שם בשולחן ערוך, דנשים חייבות לברך. אם כן, הוא הדין עבדים. ומכל מקום, דבר זה צריך עיון. כיוון דאינם חייבים במצוות תלמוד תורה, למה חייבים? אף על פי שצריכים ללמוד הדינים, עיין שם, מכל מקום, לא בתורת מצוות לימוד תורה חייבים. רק שידעו הדינים שלהם. כן? אז זה הקושיה. אם הם לא חייבים במצוות תלמוד תורה, למה חייבים בברכת התורה, שזה לכאורה ברכת המצוות. הוא מניח פה שזה ברכת המצוות, על זה אולי נדבר. מכל מקום, זה אפשר כמו ברכת המזון, שאינו מצווה, לא מצווה לאכול. התורה ציוותה שאם יאכל יברך, והוא מצוות עשה. החנמי כתבה התורה, מי שלומד, אף על פי שאינו מחויב, מצוות עשה לברך. אך על כל פנים, כן, נגיד במצוות עשה שהזמן גרמן, אז נשים מברכות לחלק מהדעות, נשים מברכות על הקיום למרות שהן לא מצוות. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אתה לא מצווה במצווה, אבל בכל זאת, אם אתה מקיים, אתה יכול לברך. הטענה שפה שבברכת התורה זה גם אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול לקיים את המצווה הזאת לא כמי שמצווה ועושה, ועדיין שייך לברך על הדבר הזה.
ממש לא אותו דבר. ברכת התורה, אני מברך אני מבצע פעולה שנדרשתי לעשות. ברכת המזון, אני לא אומר, אני לא מברך על זה שנדרשתי לאכול, ואני מברך על זה שקיבלתי. אני מודה בעצם, זה מין הודעה על זה שקיבלתי את האוכל. אני לא מברך את ברכת המזון.
לא, ברור, הוא טוען שגם בברכת התורה זה אותו דבר. הבאתי את הדוגמה. הבאתי את הדוגמה של ברכת המצוות. מה עם ברכת המצוות? שם אני כבר כן מברך על מצווה, לא הודעה על משהו, נכון? ונשים שמקיימות מצוות עשה של זמן גרמה, בכל זאת מברכות. נכון? למה? אז גם בברכת התורה, כיוון שהן יכולות לקיים את המצווה הזאת, למרות שהן לא מחויבות, אז הן מברכות את ברכת המצוות. הדוגמה מברכת המזון היא רק דוגמה שמראה שלפעמים אתה מברך גם על משהו שאתה לא חייב לעשות אותו במזון בכלל.
ברכת המזון זה לא דוגמה טובה, כי שם אני לא...
בסדר, כאין ברכת המזון, שאתה מברך על דברים למרות שהן לא מצווה, אני הבאתי עוד את הדוגמה של מצוות עשה של זמן גרמה, שהיא מרחיבה, מחדדת יותר את העניין הזה. אני חושב שהדוגמה של ברכת המזון היא טובה מאוד, אם מבינים עוד משהו, שבאמת, וזה אני אדבר היום, שברכת התורה היא בכלל לא ברכת המצוות. ועל זה כבר יש רמזים בראשונים, ברכת המצוות בפשטות זה ברכה דרבנה. שחייבים לברך על מצוות זה חיוב דרבנה. ברכת התורה, וכמו ברכת המזון, זה ברכות דאורייתא לרוב הדעות. ברכת המזון לכל הדעות, ברכת התורה לרוב הדעות.
כשהוא משווה את זה לברכת המזון, הוא אומר, כמו שבן אדם אינו מצווה לאכול, אז מה, אינו מצווה ללמוד תורה?
לא, נשים לא מצוות ללמוד תורה.
לא, לא מדבר על זה.
מדבר על זה. מדבר על נשים ועבדים.
אבל אם נשים ללמוד תורה של קריאת שמע שחרית בערבית, אז באופן אוטומטי כולם יוצאים מזה, צריכים לברך בכל מקרה.
למה? הם לא חייבים.
נשים לא חייבות. אם יוצאים...
יוצאים, אבל לא חייבות.
כמו אומר שגם גברים בעצם... רק אם הוא לומד
מתוך הערכים בנשים, אתה לומד שגם בגברים הברכה היא לא ברכת המצוות, כי עובדה שגם נשים שלא חייבות במצווה מברכות, אבל מדבר על נשים. אז בעצם מאחורי זה נדמה לי שהדמיון הזה לברכת המזון, מה שאתה הערת, באמת מאיר שיש פה משהו שיותר מאשר מצוות הזמן גרמה שנשים מקיימות. שזה ברכת המצוות, אתה יכול לברך אותה אפילו שאתה לא מחויב, כי סוף סוף יש מצווה כזאת שהגברים מחויבים. אז לכאורה גם לברכת התורה אפשר היה להגיד אותו דבר. יש לך מצווה שהגברים מחויבים ללמוד, וברכת המצווה הזאת יכולה להתברך גם על ידי נשים, למרות שהן לא חייבות במצווה הזאת. למה זאת לא דוגמה טובה? הדוגמה של מצוות עשה זמן גרמה דווקא היא דוגמה טובה. כיוון שמצוות עשה של זמן גרמה נשים לא חייבות לברך, רק יכולות לברך. אז ברכת התורה נשים חייבות. אם נשים חייבות, למה? אם במצווה עצמה הן לא חייבות, אתה יכול להגיד שהן יכולות לברך, וגם זה מחלוקת ראשונים. אבל למה חייבות לברך? לכן נראה שלא לזה הוא מתכוון. אלא באמת הדוגמה הלא טובה, במרכאות, כן, של ברכת המזון, זה כנראה מה שהוא מתכוון אליו. ומה? הוא בעצם רוצה לומר שברכת התורה היא לא ברכת המצוות. היא ברווח. כמו שאני מברך, משבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לי, או מודה לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא נתן לי לאכול, אני מודה לו על זה שהוא נתן לנו תורה. וגם נשים יכולות להודות על זה שהוא נתן לנו תורה, למרות שהן לא חייבות במצוות תלמוד תורה. אוקיי? ולכן בעצם מברכים ברכת התורה גם לנשים, ואז לא צריך להגיע לזה שהן חייבות, שהן צריכות ללמוד את המצוות שנוגעות אליהן. זה לא כמו המגן אברהם והמשנה ברורה. אוקיי? אך על כל פנים, הנוסח אשר גידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, צריך עיון. אז זה וציוונו, אבל לא ציווה אותנו, לא חייבות. כן? אך אפשר אשר בחר בנו הוא שבח, מחויבים כמו ברכת המזון, אך אשר קיצנו מצוותיו וציוונו אינם מברכים. משמיט את אשר קיצנו מצוותיו וציוונו. טוב? אך לדידם רשות להם לברך בכל המצוות, זה כבר מצוות עשה שזמן גרמה, זה כבר לא ההשוואה לברכת המזון, אלא מצוות עשה שזמן גרמה, אף על פי שאינם חייבים והדברים עתיקים. על כל פנים ברכת השבח הוא מצוות עשה, אף על פי שאינם חייבים בלימוד תורה כמו ברכת המזון, ולפי זה נשים ועבדים מוציאים את האנשים כי חייבים מן התורה, מוציאים אותם בברכת התורה. אחים שנאו כבר, אם הם מוציאים, זה לא משהו אחר. אם הם בדין ערבות או לא בדין ערבות. זה הגמרא בברכות. מניין לברכת המזון לפניה? אז הגמרא אומרת, ומה התורה שאתה לא מברך אחריה? אתה מברך לפניה, ברכת התורה מברכים לפני הלימוד, מזון שאתה חייב לברך אחריו, אינו דין שתהיה חייב לברך לפניו. ואחרי זה הגמרא פורכת, היא אומרת הפוך. בוא נלמד את ברכת התורה אחריה בקל וחומר. מה מזון שאתה לא חייב לפניו, אתה חייב אחריו, ברכת התורה שאתה חייב לפניו, אתה ודאי חייב אחריו. זאת אומרת, הגמרא עצמה עושה את ההשוואה בין זה שתורה היא לפני ומזון הוא אחרי. בכל אופן, זה החינוך. עכשיו אני רוצה טיפה לצקת תוכן קצת לשאלה הזאת, ברכת השבח או ברכת המצוות, או בעצם להבין מה זה בכלל לימוד תורה. מה הקשר בין לימוד תורה לבין מצוות תלמוד תורה? שזה שני דברים לגמרי שונים.
רק, אבל גם הנוסח, מה שהוא שואל על אשר ציוונו, יש קצת אסמת מברכת המזון, שגם נשים שלנו למרות שיש לו, זה
על הארץ.
על הארץ.
נכון.
ועל המילה.
נכון, וגם גרים, שאשר נתן לנו לאבותינו, כן, אשר הם גרים יכולים להגיד את זה. נכון, אפשר פה להמשיך עוד, אני לא... לא נכנס לפרטים שלו, כי מבחינתי מה שחשוב זה רק הנקודה הזאת של השבח. מה הוא מתכוון בעצם? שברכה הזאת, הברכה הזאת היא ברכת השבח ולא ברכת המצוות. אני ארצה להסביר את זה קצת היום. בואו נתחיל בגמרא בנדרים. הגמרא מביאה שתי מימרות של הרב גידא למהר"ל. ואמר הרב גידא למהר"ל, מניין שנשבעים לקיים את המצווה? שנאמר, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. אבל הוא מושבע ועומד מהר סיני. אלא כמה שמלן דשרי לילי איניש לזרוזי נפשי. כן, עוד אדם נשבע לקיים מצווה, אז בדרך כלל שבועה לא חלה על שבועה, כי אדם מושבע ועומד מהר סיני, שבועה לא חלה על שבועה, דיברנו על זה פעם. אז הגמרא אומרת, בסדר, אבל בכל זאת אתה יכול להישבע לקיים מצווה כדי לזרז את עצמך. זה מה שנקרא בלשון חז"ל נדרי זרוזים. כמו שזה שבועת זרוז בעצם, אבל קוראים לזה בלשון הגמרא נדרי זרוזים. ולמדים את זה מנשבעתי ואקיים על לשמור משפטי צדקך, שאפשר להישבע למור את המצוות. ואמר רב גידא למהר"ל, האומר אשכים ואשנה פרק זה, אשנה מסכתא זו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. כן? אז עוד פעם, זה לשון נדר, למרות שבעצם הפשוט הכוונה היא לשבועה, לא לנדר. עם ההבדל, שנדר זה איסור של החפץ עליי. שבועה זה לאסור את עצמי או לחייב את עצמי על לעשות מעשה כלשהו. אז פה מדובר בשבועה, אבל לשון שבועה ולשון נדר מתחלפת אצל חז"ל. אבל לא מושבע ועומדו, ואין שבועה חלה על שבועה. מעניין התוספת פה שלמעלה לא הביאו אותה. מהי כמש? מלנד, אפילו זרוזי בעלמא. היינו דרב גידל כמה הייתה. מה אתה אומר לי, מה ישמיעו לי פה, שלמרות שמושבע ועומד מהר סיני? איפה? ללמוד תורה, נכון? מושבע ללמוד תורה, אז עכשיו הוא נשבע ללמוד תורה, אתה כבר מושבע ועומד, מה זה עוזר? אותו דבר כמו קודם. טוב, אז אולי גם פה באו ללמד אותנו שמותר לעשות נדרי זרוזים. כמנם יכול להישבע, נשבעתי וקיימה, לשמור משפטי צדקך. אז זה אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, היינו רב גידא חמייתא. זה כבר למדנו מהמימרה הראשונה של רב גידא. מה אנחנו צריכים גם את המימרה הזאת? אקא משמע לן,
כיוון דאיבה יפטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משום מה היא חייל שבוע עלה. כיוון שהוא יכול לפתור את עצמו בקריאת שמע בוקר וערב, אז לכן חלה עליו שבוע, כי על זה הוא לא מושבע ועומד, רק על קריאת שמע בוקר וערב. אז אם הוא אומר אני אלמד עוד משהו, זה כבר לא דבר שהוא מושבע עליו, ולכן השבוע חלה. זאת אומרת, אם הוא יישבע להגיד קריאת שמע בוקר וערב, אז את זה הוא יכול לעשות בגלל המאמרה של רב גידל קמייתא, שזה שבועת זירוזין, נדרי זירוזין. אם הוא נשבע ללמוד עוד משהו חוץ מקריאת שמע בוקר וערב, זה הוא החשבוע חלה, כי על זה הוא בכלל לא מושבע. הראש, שם אתם יודעים שבנדרים יש פירוש של הראש על הדף עצמו. היינו דרב גידל קמייתא, אקא משמע דכיוון דפתן נפשי וכולי, משום מה היא חלה שבועה עלי. דלא הוי חובה אלא רשות. ואבי ההטבה דום ידע הרעה. הגמרא שמה אומרת ששבועה חלה רק על דבר שההטבה דום ידע הרעה. זאת אומרת שאתה יכול לעשות את המעשה ויכול שלא לעשות את המעשה, כי זה דבר הרשות. על הדבר הזה אתה יכול להישבע, אבל להישבע על דבר מצווה, באופן עקרוני השבועה לא חלה, כי ההטבה היא לא דום ידע הרעה. אתה לא יכול לא לעשות את המעשה, כי אתה מושבע ועומד עליו. אז הדבר כזה שבועה לא חלה. אז הוא אומר פה, כיוון שאת הדבר הזה, קריאה שבוע בוקר וערב, אתה יוצא ידי חובה. אז בעצם שאר הלימוד שלך הוא דבר הרשות. הטבה דום ידע רע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לגבי זה, כיוון שכך שבועה חלה על הדבר הזה. זאת אומרת, הראש...
אין לו לראש את הנדרים של זירוזים?
מה?
הוא לא מכיר את הנדרים?
לא, ודאי שיש. מה אומרת? אז זאת אומרת, השנייה, כי זה למדנו מרב גידל קמייתא. אז בלימוד תורה עצמו, מה זה? למה רב גידל מלמד אותנו? הוא מלמד אותנו שדבר כזה הוא דבר הרשות. הוא לא נדר זירוזים, הוא נדר אמיתי. כי זה לא לקיים מצווה, זה לקיים דבר הרשות. זאת אומרת, הראש, למה זה דבר הרשות? כי קריאת שמע בוקר וערב, זה החובה. כל מה שמעבר לזה זה רשות. הטבה דום ידע הרע. בסדר? אז בעצם הראש לומד את הגמרא, כי פשוטה, אבל זה פשוט הגמרא. שכל לימוד תורה חוץ מקריאת שמע בוקר וערב הוא רשות. אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. הר"ן, שם על הגמרא, לומד את זה קצת אחרת, אבל לא לגמרי אחרת. יש שם חידוש מאוד גדול של הר"ן. מסתבר לי, דלאו דווקא דבאחי מפטר. לא דווקא אפשר להגיד שבקריאת שמע בוקר וערב אתה נפטר מלימוד תורה, וכל השאר אתה בכלל לא חייב. שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כוחו. כן, הרי לפי הראש, קריאת שמע בוקר וערב זה החובה, וכל השאר זה דבר רשות, תעשה מה שאתה רוצה. מה זהו, אין ביטול תורה, אין ערך בלימוד תורה, קריאת שמע בוקר וערב, זה הכל מספיק. הנה הדמוקרטיה. פה כולם יכולים קריאת שמע בוקר וערב, וכולם שווים אותו דבר, זה לימוד תורה. אמרינן פרקם עד הקידושין, תנו רבנן ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו וכו'. בקריאת שמע שחרית וערבית לא סגי לאחי. כן, אז מה אומרת? שאתה צריך לשלוט בכל התורה, שאם שואל אותך מישהו לא תגמגם ותדע לענות לו ישר. לזה לא תגיע בקריאת שמע בוקר וערב. אז כן, כן, זה... הזכיר לי סיפור, סיפרתי פעם, אני לא זוכר. את שלוים את לוגר. זה חריף. מה היה רב בברודי, אז הגיעו אליו פעם שני אנשים מאיזו עיירה קטנה סמוכה משולדו של אבא הלכה. אז חשב לא מצא שאלה קשה, הוא משמור, אני לא יודע לענות. טוב, הם חוזרים מהעיירה שלהם, הכפר שלהם, לא יודע מה, הולכים משם איזה רב צעיר של הכפר הזה, הולכים לשאול אותו, הוא נכנס פנימה לחדר, חוזר להם עם תשובה. חוזרים חזרה להם שלו עם הקלוגר, הוא אומר, תשמע, יהודי צעיר לא ידוע, ענה לנו מיד על השאלה הזאת. השלום מקלוגר התפעל, איזה גאון מסתר יש אצלכם בכפר. מיד הוא קרא לו, כן, זימן אותו אליו, היהודי מגיע אליו, אומר לו, שמע, אני ממש מתפעל, איך ידעת לענות את התשובה הזאת? אני חשבתי ולא הצלחתי להגיע, זאת הייתה שאלה קשה. אומר, תשמע, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, שהם שאלו אותי את השאלה, חשכו עיניי. אז נסעתי תפילה להם, אמרתי לה, תשבוך, תשמע, תעזור לי עם התפילה הזאת, אני לא יודע מה, עם השאלה הזאת, לא יודע מה עושים איתה. ובדיוק נפל לי העין על ספר במדף שטיפה היה בחוץ. אז הוצאתי את הספר, פתחתי אותו, וקדוש ברוך הוא סייע. התשובה בדיוק הייתה בספר. תלך מפה, אני חשבתי שאתה ללמוד יודע, אתה רק לילל יודע. זה פחות או יותר קריאת שמע בוקר וערב כתלמוד תורה. בכל אופן, אז הר"ן אומר, זה לא יכול להיות שמצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב. תלמוד תורה הרי צריך לדעת הכל. אז לכן הוא אומר, אלא מכאן נראה לי ראיה למה שכתבתי בפרק שבועות 2 בתרא, וכל מידי דעת המדרשה, אף על פי שהוא מן התורה, כיוון דלייטי מפורש בקרא בהדיה, שבועה חלה עליו. ואחר אחי כאמרינם, כיוון דיבה יפטר נפשי ממה ידקתיב בקרא בהדיה, דהיינו בשורבך ובקומך, בקריאת שמע שחרית וערבית, משום אחי חל השבועה עליה לגמרי אפילו לקורבן. והיינו דקמה נדר גדול, כלומר לכל דיניו כדבר הרשות. מה הוא אומר שם? יש לו חידוש מאוד גדול. הטענה שלו זה ששבועה שלא חל על דבר מצווה, זה רק הדבר שכתוב בתורה. אבל דבר שמדרש, מדרשה, שלא כתוב מפורש בתורה, אם אתה נשבע על זה השבועה חלה. ולכן הגמרא אומרת שמה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. מה הכוונה? אם זה היה דבר מצווה, אבל זה דבר מצווה שלא כתוב במפורש בתורה, אז הגמרא רוצה לחדש, זה כבר רשות, זה נדר גדול, זאת אומרת זה נדר מוחלט, זה לא חצי נדר.
כל זאת זה רבנן זה יהיה?
לא רק זה רבנן, אפילו דאורייתא, שלא כתובות בתורה, זה גם כתובות בדאורייתא, רוב הדאורייתא לא כתוב בתורה. אז כך בעצם לומד הרב, זה כנראה נובע מהתפיסה שבדרך כלל אנחנו מבינים שמושבע ועומד מהר סיני, למה שבועה לא חלה על מצווה? כי מושבע ועומד מהר סיני, ככה גמרא אומרת בכמה מקומות. מה זה אומר מושבע ועומד מהר סיני? אז בדרך כלל אנחנו מבינים זה רק לשון מושאלת כדי לומר שאין שבועה חלה על שבועה. זה דין, זה דין בשבועות. מה זה אומר? זה אומר שבעצם רק על הדברים שאנחנו מושבעים עליהם, רק עליהם לא חלה שבועה. אז אומר הר"ן, אז אם יש משהו שלא כתוב בתורה, אז לא נשבענו עליו בסיני. זה הרי יתחדש אחר כך, בדרשה, או משהו שחכמים הוציאו מתוך, חכמים הוציאו לא דרבנן, אלא בפרשנות, גם דין דאורייתא. אבל חכמים הוציאו אותו מתוך הפסוק, אז כיוון שכך זה לא דבר שנכלל בשבועת סיני. אז כיוון שלא נשבענו על זה, אז שבועה חלה עליו, כי זאת לא שבועה על גבי שבועה. זאת גישה מאוד נדירה, אגב, רוב הראשונים מבינים שאין שבועה, ששבועה לא נשבעים על דבר המצווה, זה פשוט בגלל שאין איסור חלל איסור. זה דין כללי. זה דבר שיוצא מדרשה מהפסוק, גם הוא איסור. זאת אומרת, זה לא, אין הבדל. אבל הר"ן לומד את זה כלשונו. זאת אומרת, אתה בא על משהו שאתה כבר מושבע עליו. על מה אתה מושבע? על מה שכתוב בתורה, מה שניתן לנו בסיני, על זה נשבענו. אוקיי, בכל אופן, אז זה מה שהר"ן אומר. לענייננו, מה זה אומר? שגם הר"ן מסכים לראש שיש הבדל בין הגדר של מצווה דאורייתא לבין איזשהו מעגל פריפריאלי יותר. עד מצווה דאורייתא זה קריאת שמע בוקר וערב. זה גם הר"ן וגם הראש מסכים. ההבדל הוא מה קורה מסביב, בלימוד שהוא מעבר לקריאת שמע בוקר וערב. הראש טוען שזה דבר הרשות, התווה דומה דהרה. הר"ן אומר, לא יכול להיות שזה דבר הרשות. זה דבר, זה חובה, זאת לא חובה שכתובה במפורש בתורה, אז לכן שבועה חלה עליה. זאת אומרת, גם הר"ן מבין שזה לא דאורייתא באופן מלא. לפי הרמב״ם עוד ראינו שדבר שיוצא מדרשה יש לו מעמד של דברי סופרים. ברן פה אני לא חושב שזה מה שכתוב, אבל עדיין כתוב משהו שהוא בכיוון. בכל אופן יש פה איזשהו חיוב חלש יותר. את הדאורייתא באמת יוצאים בקריאה של הבוקר וערב, הדאורייתא הרגיל.
מה אם בהגית ביום ולילה? זה לא כתוב אותו?
אז עוד רגע נגיע לגמרא במנחות. אז מה שיוצא בעצם הגמרא כאן, ש למצוות תלמוד תורה בעצם מספיק קריאת שמע בוקר וערב, לא צריך יותר מזה. בואו נראה את הגמרא במנחות בדף צדיק ט. זו גמרא מאוד מעניינת. הגמרא אומרת כך: אמר רב עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. כן, יומה ולילה, זאת אומרת שחרית וערבית. אז הגית בו יומה ולילה, זה פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. מה הוא בא? במה זה שונה מהקודם?
כן, צריך להוסיף עוד פרק, ואני מוסיף כשחרית וקריאת שמע.
נכון, זאת אומרת רבי יוחנן, רבי שמעון בר יוחאי בעצם בא להקל עוד יותר. אתה אומר שצריך פרק בבוקר, פרק בערב, עזוב, אפילו את זה לא צריך. קריאת שמע אתה אומר, זה גם מספיק. הקריאת שמע שאתה אומר בין כה וכה, זה גם מספיק בשביל מצוות תלמוד תורה. בעצם הוא בא לרוקן את מצוות תלמוד תורה מתוכן. זה בעצם מה שהוא בא לעשות. רבי יוחנן בשם השם בר יוחאי, הוא בא להגיד, אין דבר כזה מצוות תלמוד תורה, לא צריך כלום. מה שאתה אומר בין כה וכה, אתה יוצא ידי חובה.
רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר את זה.
כן, זה מה שהוא אומר.
אבל הוא עצמו בגמרא.
זה הגמרא למטה בברכות. אז בכל אופן זה מה שכתוב בגמרא פה, זאת אומרת הוא מרוקן לגמרי את מצוות תלמוד תורה מתוכן, נכון? כן, זה רב שמעון בר יוחאי בעצמו, בכבודו ובעצמו. אומרת הגמרא, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. ורבא אמר, מקווה שאני לא חוטא פה, ורבא אמר מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. מה ההבדל?
אז הנה אתה לא חושב.
מה, לא, אני מקווה שגם בראשון אני לא חושב. מה ההבדל ביניהם? מה הצד להגיד שמצווה לא אומרו בפני עמי הארץ או אסור לא אומרו בפני עמי הארץ? אז ההסבר הפשוט הוא, מצווה, אסור לא אומרו בפני עמי הארץ זה כדי שהם לא
יסתפקו.
כן, לא, כן, בדיוק, שלא יסתפקו בקריאת שמע בוקר וערב ולא ילמדו יותר שום דבר אחר. זה אסור לא אומרו בפני עמי הארץ, נכון? אבל זה משונה, לא? הרי זה, מה הבעיה? נכון, זה באמת מה שצריך. אז מה זה מפריע לי שעמי הארץ יעשו את זה? זה באמת מה שצריך. הם יעשו רק קריאה של הבוקר וערב. בסדר גמור, זה באמת מה שצריך. אז ממה אתה מוטרד?
אולי הוא רוצה לעשות איזשהו...
אבל לא צריך. מה, הוא רוצה לגרום להם כל מיני דברים, אתה עובד עליהם בשביל מה? בשביל שאין שום ערך בזה. את הקריאה של הבוקר וערב הם יוצאים מדי חובת מצוות המוטרד. מה הבעיה שהם עושים את מה שהם חייבים ולא
יודעים?
אני
לא חושב ככה, כי על מצווה קיומית בפשטות גם אי אפשר לברך. להישבע. אתה אומר שיש מצווה קיומית בשאר הלימוד. עכשיו בוקר וערב זה מצווה חיובית. אבל אם זה היה כך, אז גם על מצווה קיומית, מצווה קיומית היא גם מצוות עשה. ולהישבע, אני חוזר לגמרא בין הדרים, להישבע על מצווה קיומית כנראה גם אי אפשר. זה גם לא חל. זה כמו, נדמה לי שראיתי פעם איזה מחלוקת על זה, אבל בפשטות, למשל הרייבז בתחילת הספרה, הוא אומר שמצווה קיומית היא מצווה שדוחה לא תעשה. נשים נגיד, שמקיימות מצוות עשה של זמן גרמה, ציצית. הן יכולות ללבוש ציצית עם כלאיים? ציצית עם כלאיים זה עשה דוחה לא תעשה, אבל אנשים הרי לא מחויבות בעשה. הרייבד אומר שכן. למשל, נשים סומכות רשות, הרי משם מתחיל כל הוויכוח על מצוות עשה של זמן גרמה, נשים שסומכות, אם הן לא חייבות לסמוך, אז זה עבודה בקורבן, אז זה איסור. אסור לסמוך על קורבן שלא לשם מצווה, אתה עובד בקורבן. זאת אומרת, אין בעיה, כיוון שברגע שאנשים מקיימות את זה, זה מצווה לכל דבר. גם בשבועה על מצווה קיומית, בפשטות השבוע חלה. כמו מצווה רגילה. אם זה ככה, זה אפילו מצווה קיומית לא. זה עטבה דום ידה הרעה, כמו שהראש אומר. דבר רשות, תעשה מה שאתה רוצה. טוב, זה אולי תלוי במחלוקות. אני אומר, זה פחות לדעות מסוימות זה ככה.
אבל שמעון בר יחאי בעצמו לא יכול להיות שהוא לא עושה שום דבר.
אני טוען שכן. אני טוען שכן, אבל עוד רגע נראה.
ישב במערה כל השנים או לא עושה
כלום? אני אסביר, את כל זה אני אסביר. שאלו גם קודם. אז הגמרא אומרת, אסור לאומרו מהארץ. ברור שהגמרא מניחה שיש ערך בלימוד תורה גם מעבר לקריאת שמע בוקר וערב, אך זה לא נכלל במצוות תלמוד תורה, אני טוען אפילו לא בתור מצווה קיומית. אין, זה בכלל לא נכלל. אבל יש ערך בלימוד תורה שהוא לא מצווה. אוקיי? ואת זה חכמים חששו שעמי הארץ לא יעשו, כי הם יסתפקו רק במה שהמצווה מחייבת אותם, ולכן אל תגיד להם שזה מספיק, כי עמי הארץ לא ממש מבינים מה זה מצווה ומה זה עניין.
אבל לא מצווה כזה יש ערך בהקשר של מצוות.
לא, לא בהקשר של מצוות, בהקשר אחר, לא מצוות. הבאתי את רש"י הראשון על התורה, נכון? רש"י אומר למה לא התחילה התורה מהחודש הזה לכם. וההנחה, אמר רבי יצחק שם, אז ההנחה של רבי יצחק היא שהתורה צריכה להכיל רק מצוות. נכון? אז שמה כתוב השאר? יש בתורה מלא חלקים שהם לא השאר. אז לגבי בראשית, אז הוא אומר שם כוח מעשה וגיד לעמו, יש תירוץ כזה או אחר. ומה אם שאר התורה חלק גדול? מה התורה זה לא מצוות? ברור שיש חלקים בתורה שמעבר להלכה. עכשיו שאלה, מה המעמדה? ועל זה דיברנו פעם, או פעם ולוז'ינר, דיברנו על זה. דבר בעצם לא בזמן, לפני כמה שיעורים. טוב, בכל אופן, אז זה העניין שאסור לאומרו בפני עמי הארץ. מה זה העניין שמצווה לאומרו בפני עמי הארץ? בדרך כלל מבינים, זה
כנראה רבה. לפחות את זה
יעשו. כן, בדיוק. רבה אומר, אולי כדי שלא יתייאשו. זאת אומרת, תראו, אם תגידו קריאת שמע בוקר וערב, יצאתם את המצווה תלמוד תורה, תנו על דעתכם. זה באמת שאלה, קצת קשור למה שדיברנו קודם. את השאלה, האם לעודד את הבן אדם שהוא לא בסדר, להגיד לו גם אתה בסדר, או להפך, להשאיר אותו בזה שהוא לא בסדר. אני חושב שזה יותר מזה. אני טוען שזה לא רק לנחם את עמי הארץ, אלא כולם סוברים כמוני, בביקור שקודם, ככה אני רוצה לטעון. מה זאת אומרת? גם רבה יש לו מגמה חינוכית, לא רק ניחומים. אלא הוא רוצה להגיד, מצווה לאומרו בפני עם הארץ, כדי להסביר להם כמה גדולה מצווה תלמוד תורה. כמה גדול תלמוד תורה, סליחה, לא מצווה תלמוד תורה. כי הרי למה באמת קריאת שמע בוקר וערב מספיק. למה רב שמעון בר יוחאי כל כך ממעט במצוות תלמוד תורה, מרוקן אותה מתוכן? זה בגלל שהוא תופס שזה דבר כל כך גדול שהוא לא נכנס לגדר של מצווה. יש דברים שאותם התורה לא מכניסה לגדר של חיוב הלכתי, כיוון שהם גדולים מדי, לא כי הם קטנים מדי. יש דברים שהם לא מחויבים מדאורייתא, הם לא נכנסים לגדר ההלכתי, כי אנחנו לא מספיק מחויבים בהם. לא ממש חייבים בהם, כן, כל הבורר אוכל מפסולת. אז רק איסור דרבנן. למה זה לא דאורייתא? כי זה בורר חלש, זה לא מספיק אסור בשביל התורה תאסור את זה, אוקיי? אז יש דברים שהם מתחת לרף, לכן הם לא נכנסים לגדר של הדאורייתא. יש דברים שמעל הרף, ולכן הם לא נכנסים. יש עוד כמה דוגמאות. יש דברים שמעל הרף, כן הם לא נכנסים. מה זאת אומרת? אם התורה הייתה אומרת שצריך ללמוד כל היום כמצווה, אז אתה בעצם היית לומד, כי יש מצווה תלמוד תורה. אבל התורה מצפה שאתה תלמד, בגלל שתלמוד תורה זה הדבר הכי יסודי שיש מתוך ההבנה. שתלמוד תורה זה הדבר הכי יסודי שיש, לא בגלל שזה מצוות תלמוד תורה. מצווה אחת מתוך תרי"ג. תלמוד תורה כנגד כולם, המשנה אומרת בפאה. ותלמוד תורה זה לא עוד אחת מתרי"ג מצוות. אם אתה שואל אותי מה זה עוד אחת מתרי"ג מצוות, קריאת שמע בוקר וערב זה מספיק. אין בעיה. מבחינת זאת אתה מסודר. אבל אם אתה לא מבין מה זה תלמוד תורה, אז אני מדבר איתך בכלל. אתה צריך להבין מה זה תלמוד תורה. מי שמבין מה זה תלמוד תורה לומד, לא בגלל שיש מצוות תלמוד תורה, אלא שהוא מבין מה זה תורה. ומי שמבין מה זה תורה צריך ללמוד כל הזמן. שיננתם, שלא תהיה מגמגם, ותאמר לו שמקרה שם בוקר וערב לא תגיע לשום דבר כזה. אז אתה צריך ללמוד, כי אתה צריך מתוך ההבנה של מה המשמעות של תורה, לא בגלל שיש מצוות תלמוד תורה. הבאתי כמה דוגמאות לזה, פעם דיברתי על זה. הבאתי כמה דוגמאות לזה, נגיד את עבודת המידות, השאלה של רב חיים ויטל והרב קוק, כן, שלמה התורה לא מצווה על עבודת המידות. אז רב חיים ויטל אומר שהתורה מדברת עם בני אדם, מי שלא בן אדם לא מדברים איתו. את מה שדבר עם מישהו שלא לא מבין שצריך לתקן את המידות. אם הוא לא מבין את זה, אז גם הציווי לא יעזור. והרב קוק הולך עם זה צעד אחד הלאה, הוא אומר שאם התורה הייתה מצווה על תיקון המידות, אז היינו עושים את תיקון המידות רק בגלל שיש מצווה לתקן את המידות. אבל זה לא נקרא לתקן את המידות. לתקן את המידות פירושה לתקן אותם להבין מה זה אדם מתוקן. לא יודע שיש מצווה, לתת ידי חובת מצווה של תיקון המידות. זה מזכיר לי גם, בטח סיפרתי זה פעם, על אדם הכהן, שחשב לחזור בתשובה על ארז דווי, כן, אחד המשכילים, לחזור בתשובה על ארז דווי כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. אז זה בערך אותו דבר. אז הטענה היא שיש דברים שהם מדי גדולים בשביל להכניס אותם להגדרה של מצווה.
זה גם מתחבר למה
שאמרת
של ברכת התורה, זה לא
בטענה. ברור, שם אני חותר, אני אחזור על זה עוד רגע. הטענה היא שתורה זה דבר כל כך גדול שההלכה לא רוצה להכניס את זה כמצווה, כי אז אתה תעשה את זה פשוט כזה רוצה תדעי מצווה ת' א', לא משנה, איזושהי אחת המצוות מתוך התרי"ג. צריך להבין, זה הדבר הכי יסודי שיש תלמוד תורה, זה לא עוד מצווה. אז אם אתה שואלתי על המצווה, זה לא שם רב שמעון בר יוחאי, לכן זה מתאים מאוד לרב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי אומר מצווה תלמוד תורה, כולה שמה בוקר וערב, לא צריך כלום. תלמוד תורה זה משהו אחר לגמרי, והגיד בו יום ולילה, אתה לא מפסיק רגע, מה שאתה יכול תלמד, בסדר? זה תלמוד, זה מצווה תלמוד תורה, שני דברים לגמרי שונים. ולכן הוא אומר פה שמצווה לא אומרו בפני עמי הארץ. למה? כדי להבהיר להם את הגודל של תלמוד תורה. עמי הארץ הם עמי הארץ בגלל שהם לא מבינים מה זה תלמוד תורה. אם היו מבינים מה זה תלמוד תורה, אולי הם לא היו עמי הארץ. זאת אומרת, אז גם מי שאומר שמצווה לא אומרו בפני עמי הארץ, זה בעצם לא בשביל לנחם אותם, אלא כדי לעודד אותם להתקדם. זה עניין חינוכי, זה לא עניין של ניחומים באלמה. הזכרתי פעם את הבדיחה הישיבתית הזאת על, כן, על הבחור שהגיע לשידוכים, כן, לפרק האיש מקדש. אז התחיל להיפגש עם בחורות, דחה את כולם, אף אחד לא התאימה לו. בא אליו המשגיח, אומר לו, תגיד לי, מה אתה, אף אחד לא מתאימה לך, רשקה באז. ואתה אומר, לך תעבוד על המידות, אחרי זה נדבר. טוב, הוא עובד על המידות, שנה שלמה בהתפעלות, לומד מוסר בהתפעלות, בהתבודדות, זועק אל הקדוש ברוך הוא, מייסר את מידותיו והכל. חוזר, מידות מתוקנות להפליא, חוזר ונפגש שוב פעם עם כל הבחורות, ועוד פעם הוא דוחה את כולן. אז שואל אותו המשגיח, תגיד, מה עשית השנה? לא, הבנו שתעבוד על המידות. כבוד הרב, אני עבדתי על המידות בצורה מופלאה. לפני שנה, כשהייתי בעל גאווה, אף אחת מהן לא יתאים לי. אז עכשיו שאני אנוותן, אז קל וחומר שאף אחת לא תתאים לי. קל וחומר פשוט. אז כך נראה מי שעובד על המידות, בגלל שיש סעיף בשולחן ערוך שצריך לעבוד על המידות. או שיש מצווה שצריך לעבוד על המידות. לכן התורה אומרת, עבודת המידות היא לא מצווה. עבודת המידות אתה צריך לעשות כי אתה צריך להבין מה זה עבודת המידות, למה זה חשוב. לא בגלל שיש מצווה כזו או אחרת לעבוד על המידות. יש כאלה שרצו להכניס גם את ארץ ישראל לשם, אני לא חושב שזה נכון, ולכן הרמב״ם לא מונה את זה, כי זאת מצווה יסודית מדי, ולכן היא לא נמנה. לא משנה, אבל כל פעם יש סדרה שלמה של מצוות, אגב, לדעתי כולן, או לא כולן, אבל הרבה מהן מופיעות בהלכות תשובה לרמב״ם. הלכות תשובה, גם מצווה תשובה למשל היא כזאת. יש סדרה שלמה של מצוות שלא נכנסות להגדרה ההלכתית, כמצווה במובן הפורמלי, כי זה גדול מדי, לא כי זה קטן מדי. ותשובה היא גם אחת מהן. לדעתי הלכות תשובה ברמב"ם, מי שיסתכל עליהן טוב, אולי דיברתי על זה פעם, אני לא זוכר כבר, הלכות תשובה לרמב"ם, מי שיסתכל טוב, עוסק באוסף כל ההלכות האלה. לא רק בתשובה. תראו, מגיש שם עוד דברים.
בעצם לסוגיה עם לימוד וצורך לדעת לקיים, או לימוד לשמה, אתה בעצם עכשיו מפצה, אתה אומר, קרישמה, בוקר וערב, זה לימוד לשמה, וכל השאר זה לימוד כדי לדעת.
לא כדי לדעת מה לעשות, כדי לדעת
מה לעשות.
לא.
אלא מה
כן? אני בדרך. בכל אופן, אז זה המחלוקת אם צריך לומר בפני עם הארץ או אסור לומר בפני עם הארץ. בואו נמשיך ונראה שכל מהלך הגמרא בעצם הולך על הציר הזה. תראו, שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה ללמוד חוכמת יוונית. מה השאלה? זה פעם הגעתי לישיבה בירוחם בליל שבועות, ושאלו אותי, שאל אותי איזה תלמיד אחד, בן דמה אומר לרבי ישמעאל הדוד שלו, אני למדתי את כל התורה כולה, האם מותר לי ללמוד חוכמת יוונית? אם הוא למד את כל התורה כולה, איך את זה הוא לא יודע? הוא שואל את השאלה, זאת אומרת שהוא לא יודע את כל התורה כולה, אם הוא למד את כל התורה כולה, איך את זה הוא לא יודע? אז אמרתי לו שלא, הוא למד את כל התורה כולה, זה לא שאלה שקשורה לתורה, זאת לא שאלה הלכתית. מבחינת ההלכה הוא יודע הכל, הוא שואל האם יש עניין לא הלכתי לא ללמוד חוכמת יוונית, ועל זה מה הוא עונה לו?
סליחה, זה גם אומר במובלע שהלכתית מותר,
נכון?
זה לא מובהק בכלל.
לפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן תלמוד לומר, ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, דבר רבי ישמעאל. סליחה, קפצתי לברכות. רגע. קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, וללמוד בחוכמת יוונית. מה הכוונה? זה המשך של מה שראינו קודם. כיוון שרב שמעון בר יוחאי אומר, שקריאה של הערב זה מצוות תלמוד תורה. וכל השאר זה תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. את זה שואל בן דמה את הדוד שלו. הוא אומר לו, בסדר, מצוות תלמוד תורה, כל מה שכתוב בהלכה אני יודע, אני למדתי את כל התורה כולה. אבל יש דברים שמחוץ להלכה, זה לא כלול בהלכה הפורמלית, את זה הוא לא יודע בן דמה. לכן הוא בא לשאול את רבי ישמעאל, תגיד, יש מעבר למה שחייבים מבחינה הלכתית, יש עוד משהו? יש איזשהו עניין ללמוד תורה מעבר לקריאה שבוע בוקר וערב? כי הרי את זה אומרים גם מצווה לא אומרו בפני המארץ. זאת אומרת, התגלה פה בגמרא שיש עוד עניין חוץ מהחיוב ההלכתי של קריאה שבוע בוקר וערב, צריך גם ללמוד. זאת אומרת, תגיד, הגדר הזה של הללמוד הוא יומם ולילה? זאת אומרת, אני לא יכול אפילו ללמוד חוכמת יוונית אם אני רוצה, זה לגמרי מחייב. אז זה מה שהוא אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. מה זאת אומרת? הוא לא עונה לו על גדרי מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה זה קריאה של בוקר וערב. הוא ממשיך את מה שכתוב למעלה, שיש את העניין של תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה, וזה מחייב, צריך ללמוד כל כמה שאתה יכול, לא לעשות שום דבר אחר. ועל זה הופליגה, אומרת הגמרא, דרב שמואל בר נחמני. ותמיד מרזות של רבי ישמעאל חולק את רבי שמואל בר נחמני. לפני שאני ממשיך, זה מאוד משונה. למה זה מאוד משונה? כי קודם כל הייתי אומר שהוא חולק על רבי שמעון בר יוחאי, לא? הרי למעלה הבאנו את רבי שמעון בר יוחאי, שקריאה של הבוקר וערב מספיק. עכשיו אתה אומר לי לא ימוש, יומם ולילה. נו, אז תגיד, ופליגה זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי יוחנן שדיברו לה? לא, זה לא. ופליגה זה רבי שמעון בר נחמני שעוד רגע נראה מה הוא אומר. למה לא רבי שמעון בר יוחאי? כי הוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי גם אומר את זה. רבי שמעון בר יוחאי אומר שקריאה של הבוקר וערב זה מצוות תלמוד תורה.
יש עניין של תלמוד תורה זה יום ולילה, וזה בדיוק מה שבא רבי ישמעאל להסביר. הוא לא חולק עליו בשום דבר, הוא מסביר אותו. הוא אומר, חוץ מכלל שהבוקר וערב של מצוות תלמוד תורה, יש עניין של תלמוד תורה שהוא יום ולילה, וזה תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. ולכן הוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי. לא כתוב פה הוא פליג עד רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא באמת לא חולק עליו. אז על מי הוא כן חולק? על רבי שמעון בר נחמני, שאגב הוא המורה. כן? הוא פליג עד רבי שמעון בר נחמני. דאמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה, כן, ואגיד בו יום ולילה, אינו לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר ומשרתו יהושע בינו נער לא ימיש מתוך האוהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע כל כך חביבים עליך דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. וזה חולק על רבי ישמעאל. למה זה חולק על רבי ישמעאל? מה יש פה מעבר למה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, מעבר למה שאמר רבי ישמעאל? כאן כתוב, תראו את הלשון המעניינת, הוא אומר, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה אלא ברכה. מה זה הסגנון? זה מאוד נדיר בש"ס. מה זה לא חובה ולא מצווה? מה ההבדל בין חובה ומצווה? פה שתי אפשרויות ששתיהן הוא מוציא והוא מדורג לאפשרות שלישית. זה ברכה. אז ברוך הוא מברך את יהושע שלא ימוס ספר התורה הזה מפיו. אבל זה לא חובה ולא מצווה. מה ההבדל בין חובה למצווה? זה נקרא, זה נקרא. מה זאת אומרת? יש מצווה שהיא מצווה פורמלית. זה קריאה של הבוקר וערב. יש את החובה, חובה זה לא מצווה. חובה זה מה שצריך לעשות. מה שצריך לעשות לא משנה אם זה מצווה פורמלית או בגלל שאני מבין מה העניין. זה החובה. בא רשוע בן נחמני ואומר, פסוק זה הוא לא מצווה, אבל הוא גם לא חובה. אז זה חולק על רבי ישמעאל. את רבי ישמעאל שלא חולק על רבי שמעון בר יוחאי, אלא מסביר שמעבר למצווה יש גם חובה, אז הוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי, הוא רק מסביר אותו. על מי הוא כן חולק? על רבי שמעון בר נחמני. כי רבי שמעון בר נחמני טוען שזה לא מצווה ולא חובה. טוב, אז זה סתם דבר רשות, כמו פשט הגמרא בן דרים, נכון? זה סתם דבר רשות. תעשה, אתה רוצה, זה רק ברכה ליהושע בן נון. זה לא עכשיו, גם אגב, גם רבי שמעון בר נחמני לדעתי לא חולק על היסוד. מה שהוא טוען זה שזה לא הפסוק, שבהגיד לבוא יומם ולילה הוא לא חובה ולא מצווה, אבל הוא לא טוען שאין חובה כזאת. יש חובה כזאת, כי אחרת הוא חולק על תנאים. איך הוא יכול לחלוק על תנאים? מה זה הופיע על רב שמעון בר נחמני? הוא חולק על תנאים. אז תגידו, בקשי על רב שמעון בר נחמני, שני התנאים נגדו, רב שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. איך הוא יכול להגיד דבר כזה? זה רק משמעות דורשים. המשמעות דורשים מצאנו כמה פעמים שהמורים חולקים על תנאים. הוא רק טוען שהפסוק שבהגית בו יומם ולילה, שם לא כתוב החובה של רבי ישמעאל. זה לא נדמה הפסוק, זאת צברה.
הפסוק הזה זה ביושע, לא תמובן
בתורה,
נכון?
נו, אז מה?
זו הפסוקים
שהם יצאו, זה גילוי מילתא אולי או משהו כזה. זה לא משנה. זה גילוי
מיטה.
יש פסוקים שהם גילוי מיטה, הם מגדים מה נכלל במצוות תלמוד תורה. מה עובר? בכמה מקומות. בכמה, בתחילת, ויעש לו תזכייה בין כנענה קרני ברזל. ומשם לומדים שקרן שכתוב בתורה זה קרן מחוברת, ולא קרן, יותר קרן תלושה זה גם קרן, ולא רק קרן מחוברת. זה פסוק בנך. ואילו פסוק בנך מגלה על המשמעות הזו הראשונים שם אומרים שיש הבדל בין גילוי מילתא, זאת אומרת, מצווה שכתובה בנך היא לא תהיה לגמרי דאורייתא, למרות שגם על זה יש את הוויכוחים. אבל גילוי מילתא על התורה זה כן. אז אומר שמהגית בו יומם ולילה, זה בעצם, זה בעצם לא מצווה ולא חובה, אלא ברכה ליהושע. רק כמובן מתוך זה שהקדוש ברוך הוא מברך את יהושע בזה, אנחנו מבינים שיש בדבר הזה ערך. אז לכן יש סברה ללמוד כמו שאמר רבי יהושע, רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, גם הוא מסכים. לכן לא שואלים על הנאים, למרות שהוא המורה. כי הוא לא מתווכח איתם הלכתית, הוא לא מתווכח איתם על מה צריך לעשות. הוא טוען שהפסוק לא אומר את זה. המקור הוא מקור אחר, זו סברה או משהו אחר.
האם אי אפשר לקרוא את זה שהוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי ורבי יוחנן אחרת? השאלה פה ששואל אנחנו יש לנו שתי דקות, אני מצטער, אבל אני חושב שאתה יכול לשאול אותו אחרי
מסתדר אחר כך, בסדר? אז איך הגמרא מסיימת? תנא דבי רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהם. מה זה? שימו לב, זה רבי ישמעאל. ישמעאל מסביר, אתה, רשוע בן נחמני אמר זה לא מצווה זה לא חובה, נכון? אז מה אומר רבי ישמעאל? דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהן. זאת אומרת, זה לא מצווה במובן שאתה חייב פורמלית לעשות את זה, אבל אתה לא יכול לפתור את עצמך מהן. מה שאמרתי למעלה זה לא נגד רבי שמעון בר יוחאי. מה שאמרתי למעלה זה הסבר, זה אותו רבי ישמעאל, כן, שכתוב למעלה. זה הסבר למה של רבי שמעון בר יוחאי, שזה לא חובה, אבל אתה לא רשאי לפתור עצמך מהן. שזה כבר אפילו לא בטוח שחולק הרבי שמעון בר נחמני. כמו אומר, זה לא מצווה ולא חובה, אבל אתה עדיין לא רשאי לפתור עצמך מהן. ולכן בעצם כל הגמרא הזו הולכת סביב הציר הזה, שמצוות תלמוד תורה ותלמוד תורה זה שני דברים שונים. תלמוד תורה זה חובה ללמוד כל הזמן. חובה ללמוד כל הזמן לא כי יש מצווה כזאת, לא כי יוצאים ידי חובה כך או אחרת, ידי חובה יוצאים קריאה שמע בוקר וערב. ודווקא רבי שמעון בר יוחאי המחמיר הגדול מרוקן לגמרי את מצוות תלמוד תורה מתוכן. הוא מרוקן את מצוות תלמוד תורה מתוכן כדי להגביל את תלמוד תורה. כי תלמוד תורה זה לא מצוות תלמוד תורה. שני דברים שונים לגמרי. מצוות תלמוד תורה זה פורמלי. תלמוד תורה זה דבר גדול, דבר שאתה צריך לעשות אותו כל כמה שאתה יכול. וזה המשמעות של כל הגמרא הזאת הולכת סביב הציר הזה. עכשיו עוד שני משפטים.
מה?
סברה. או לא ימוש או סברה. תלוי אם הפסוק אומר את זה או הסברה אומרת את זה. מאיפה המקור לתשובה? מאיפה המקור לעבודת המידות? מאיפה המקור להרבה דברים? סברה. למה לקרוא סבראי? אז הגמרא בברכות, וזה שאלו הרבה אחרונים, הגמרא בברכות מביאה גם רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, אבל היא הופכת את הדעות. וכולם שואלים, זה סתירה ב-180 מעלות. כתיב אספת דגניך, ולקחתי דגני בעיתו, כתיב אספת דגניך, לוקשה, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. תנו רבנן ואספת דגניך מהתלמוד לומר, לפי שנאמר לו, ימוש ספר התורה זה מפיך. יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר ואספת דגניך, נק בה מנהג דרך ארץ. דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, אתה יכול ללכת לעבוד, לא צריך ללמוד בהיסטריה. אפשר כמעט כשאתה יכול. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורב בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, כותב בשעת צירה, וקדש בשעת דישה וכולי, תורה מה תהיה עליה, אלא בזמן שישראל עושים מצלונות של המקום ולכתה נעשית על ידי אחרים וכולי. אמר רבי, הרבה עשו כרבי שמעון, ועלתה בידם כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. אז פה מה רואים? שרבי שמעון בר יוחאי הוא שאמר שמספיק קריאה שמע בוקר וערב אצלנו, פה הוא אומר טוטלי, צריך ללמוד כל מה, אפילו לעבוד אסור ללכת. ורבי ישמעאל שאמר שאי אתה רשאי לפתור עצמך מהן וצא ולמד שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, אתה צריך ללמוד כל הזמן, פה הוא אומר, לא בסדר, אתה יכול לעבוד, נענק מהם מן הגדר אחרת, הכל בסדר. איך הם הפכו את השיטות? אז האחרונים מתרצים פה, מתרצים אחרת, אין סתירה בכלל, זה לא מתחיל הקושיה. רבי שמעאל בר יוחאי ורבי ישמעאל בגמרא במנחות לא חולקים, אחד רק מסביר את השני, גם בגמרא פה הם לא חולקים. מה הם חולקים? אומרים, הרי הקריאה של הבוקר וערב זה מצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה זה לעשות כל הזמן גם מעבר לקריאה של הבוקר, ושניהם מסכימים לזה, כמו שראינו. פה הוויכוח הוא בשאלה מה נכלל בתלמוד תורה. לא במצוות תלמוד תורה. האם הגדר הזה שצריך ללמוד אותו, זה אפילו לא הולך לעבודה? לא כחיוב, אין חיוב כזה, אלא העניין של תלמוד תורה. אז פה יש ויכוח. רב שמעון בר יוחאי אומר, ודאי, עד הסוף. זה לא סותר מה שהוא אמר למעלה, כי גם מה שהוא אמר במנחות זה מצוות תלמוד תורה וקריאה שמע בוקר וערב, גם הוא מסכים שיש תלמוד תורה כל היום. הוא אומר עד כדי, והוא יותר קיצוני אפילו בזה מרבי ישמעאל, שתלמוד תורה כל היום פירושה אפילו לא הולך לעבודה. ישמעאל אומר לא, יש תלמוד תורה כל היום זה נכון, אבל אני אקבע מנהג דרך ארץ. לפעמים תעשה ככה, לפעמים תעשה ככה, ואם עשו ולא עלתה בידה מה שהגמרא אומרת שם, ולכן אין בכלל סתירה בין הסוגיות, כי אין מחלוקת ברבי ישמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי במנחות. המחלוקת היא רק פה, וגם כן היא לא מחלוקת הלכתית, אלא היא מחלוקת בשאלה מה הגדר של תלמוד תורה הרעיוני, הערכי, לא מצוות תלמוד תורה. הערה האחרונה מחזירה אותי לנשים. אם זה כך, אז יוצא דבר לגמרי אחר. קודם כל, מה שהמנחס חינוך אומר, שברכת התורה היא לא ברכת המצוות אלא ברכת השבח, עכשיו הרבה יותר ברור. כיוון שמצוות תלמוד תורה זה קריאה שמע בוקר וערב. תלמוד תורה עצמו הוא בכלל לא מצווה, אז למה שיהיה רק ברכת המצוות? מה, אני מברך על קריאת שמע? לא, אני מברך על תלמוד תורה, זה ברכת השבח, לא ברכת המצוות. אין מצווה כזאת. אין מצווה כזאת. יש עניין. מה יהיה ברכת המצוות על דבר שהוא לא מצווה? שרגישנו מצוותה וציוונו, לא ציוונו. אלא מה? זה ברכת השבח. לא ברכת המצוות. אגב, הגמרא, ואחרי זה כל הפוסקים מביאים, שאהבה רבה, למשל, ברכות קריאת שמע, יש להם דין של ברכת התורה. זה ברכת התורה, אם אתה קורא אחרי זה קריאת שמע, זה התלמוד תורה שעליו חלה ברכת התורה. אז למה יש את הכפילות? כי אהבה רבה זה ברכת המצוות. כי קריאת שמע זה מצוות תלמוד תורה. אהבה רבה, שזה לפני קריאת שמע, זה ברכת המצוות. מה זה הברכות שאנחנו מברכים בבוקר? זה ברכות השבח. זה ברכות השבח על, על הזכות הזאת להיות קשורים לתורה. הזכות הזאת ודאי שייכת גם בנשים. למה שאנשים לא יברכו את זה? מה זה קשור? לפי זה, אני חוזר עכשיו למה שדיברנו, לפי זה יוצא כך, נשים פטורות מתלמוד תורה שהוא קריאה שם הבוקר וערב. זה הכל, מצוות תלמוד תורה. זה הכל. את כל התורה כולה, עם הראשונים והאחרונים, עד ההלכה למעשה, נשים חייבות ללמוד, מקודשים, זרעים, טהרות, הכל הן חייבות ללמוד, כמו גברים. אותו דבר. יש עניין של תלמוד תורה שייך בכל מי שמבין מה זה תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה נשים פטורות. בעצם לפי מה שאני אומר עכשיו זה כמעט מצוות עשה של זמן גרמה. כי קריאת שמע בוקר וערב יש לה זמן, מזה נשים פטורות. אבל בעצם התלמוד תורה זה לא מצווה. דבר שדיברתי על זה פעם על קטנים בשבועה וכל מיני דברים כאלה, שדבר שיסודו בסברה אין על הפטורים. מי שמבין את הסברה מחויב בו, גם קטנים. אגב, גם קטנים חייבים בתלמוד תורה לפי זה. ושנתם לבניך עכשיו מתפרש כפשוטו. הקטנים חייבים במצוות תלמוד תורה. לא במצוות, בתלמוד תורה. למה? כי מי שמביא, רוצה לחנך אותם שיבינו מה זאת תורה, וממילא יש גם עליהם תביעה ללמוד תורה. כיוון שאם דבר יסודו בפסוק, אז הפסוק אומר לקטנים אני לא מדבר, נשים אני לא מדבר, יש פטורים שונים. אבל אם דבר יסודו מסברה, אז כל מי שמבין את הסברה חייב, אין פטורים הדבר כזה. אז אם אישה מבינה מה זאת תורה, ודאי שהיא חייבת ללמוד כל הזמן, יומם ולילה, לא להפסיק רגע. אם כל האחרונים בכל הסוגיות, מעשיות ולא מעשיות, לא משנה מצוות שנוגעות אליה, מצוות שלא נוגעות אליה, ועוד משפט אחר...
אבל ללכת לעבודה לפי רבי.
אבל ללכת לעבודה עכשיו. לא השירות שעכשיו ינסו עלינו קופה. עוד נקודה אחרונה, ללמוד את המצוות שנוגעות אליהם, גם זה מחייב ללמוד את כל השעשים הראשונים והאחרונים. גם לפי משנה ברורה מגן אברהם. אתם באמת חושבים שאפשר לדעת מה לעשות מזה שאתה לומד את הכיתות שורן ערוך שאומר לך את ההלכות שנוגעות אליך? מה פתאום? אין שום שאלה כמעט אתה לא מוצא בכיתות שורן ערוך. אתה צריך להבין איך העסק עובד, אתה צריך לדמות מילתא למילתא. צריך לדעת מה לעשות. לדעת מה לעשות, צריך ללמוד את פרשת בן סורר ומורה, את קודשים, הכל, כי שם כתובים הרבה יסודות שמהם אתה תלמד בהלכות שבת. אי אפשר לפסוק הלכה אם אתה יודע את הכיתות שורן ערוך על ההלכות המסוימות שמעניינות אותך. זה לא נקרא לדעת אפילו את מה שאתה צריך לעשות. לא רק, לא רק ללמוד תורה כערך. לכן אני חושב שאפילו במובן של ללמוד את המצוות שנוגעות אליהם, הם בעצם צריכים ללמוד הכל. אז הנה, הגענו בסוף לדמוקרטיה ושוויון מלא.